תוספות בתחילת פרק אף על פי שהמשנה אומרת שאפשר להוסיף בכתובה כמה שרוצים, תוספות מעמידים אותנו בפני שאלה מאוד מעשית. תוספות שואלים, תימא דעכשיו נוהגו שכתב חתן לכלה מהליטרין אף על פי שאין לו שווה פרוטה? זאת אומרת, חתן מתחייב לתת לכלה סכומים גדולים מאוד, גם היום כותבים, כשאין לו שום דבר, אין לו שווה פרוטה. הוא אישי ובוחר, לא עבד שום דבר, אין לו שום דבר, והוא כותב סכומים עצומים. ותוספות שואלים, ושואלים תוספות, בישלומה כשיש לו הוא משעבד נכסיו לזה החוב, והואיל ונתחייב אפילו נאבדו לנכסים וקנה אחרים הם משתעבדים, אף על פי שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, מכל מקום אדם משעבד דבר שלא בא לעולם, כיוון דכתב ועתיד אנה למקנה. אבל אותו שאין לו, איך ישתעבד נכסיו שיקנה אחריכם, כיוון שלא נתחייב לעין הוא דבר שלא בא לעולם. אז בפשטות, אחר כך נדייק יותר מעט בתוספות, תוספות שואלים, הרי אין לו, והוא לא יכול להתחייב על נכסים שיהיו אחר כך, כי זה דבר שלא בא לעולם. ועל זה מתרצים התוספות שני תירוצים. תירוץ אחד, שהוא משעבד את גופו, זה רי, השאלה הזאת הייתה, כן, רי שאל את רבינו אליהו, במקום אחר שרבינו אליהו, והוא השיב לו ש... כיוון שמשעבד גופו, אין זה קניין דברים. הוא לא מקנה לו שום נכסים, אלא משעבד גופו לזה החוב. תשובה שנייה בתוספות, יש פה דין של הודעת בעל דין. הודעת בעל דין כמאה עדים דמים, ויש מפרשים דכיוון שכותב סתם שיהיו כל נכסיו אחראים, למה לא נחייב? הרי הודע שיש לו נכסים, ואף על פי שאנו יודעים שאין לו, הודעת בעדים כמאה עדים דמי. תוספות שואלים שאלה שהיא מאוד מובנת, איך אדם מתחייב אם אין לו, הרי זה דברים שלא בא לו לעולם. ותוספות מתרצים שני תירוצים, תירוץ אחד שהוא משעבד את גופו, תירוץ שני וגופו נמצא בעולם, תשובה שנייה שיש פה הודעת בעל דין. צריך להבין קודם כל מה השתנה בין השאלה לתשובה. זאת אומרת, בשאלה הם הבינו שלא שייך דבר כזה, ועל זה התשובה שכן שייך. מה התחדש בין השאלה לתשובה? מה לא היה ברור להם או לא היו מוכנים לקבל בשאלה והתחדש בתשובה? דבר ראשון. דבר שני, הרי כשיש שני תירוצים, זה כל תירוץ, זה עולם בפני עצמו, הם חולקים. סימן שהתירוץ השני לא קיבל את התירוץ הראשון, והיה צריך להגיע להודעה. או התירוץ הראשון לא סובר שיועיל פה הודעה, במה הם נחלקו. ונראה שבאמת הראש, למשל, באמת בכלל לא מקבל את השאלה, את התשובה השנייה. מה נקודת המחלוקת? בין התירוצים. דבר נוסף זה שכשהראש מציג את השאלה, אז הוא שואל את השאלה אחרת מהתוספות, וכמו שאמרנו בתשובה הוא לא מקבל את התשובה השנייה. כי תראו בלשון התוספות, ועל הדבר הזה עומד פה הקובץ שיעורים במקור שניים, אבל קודם נראה את הראש במקור אחד. תוספות כששאלו את השאלה, נחזור למה השאלה, תוספות שאלו את השאלה ככה. בישלומה כשיש לו, הוא משעבד נכסיו לזה החוב, והואיל ונתחייב אפילו נאבדו אלו הנכסים קנה אחרים הם משתעבדים. אם יש לו קצת, אז אפילו אם אלה הלכו, אפשר לשעבד אחרים. אבל כשאין לו, אמנם אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, מכל מקום אדם משעבד דבר שלא בא לעולם, כיוון דכתב דעתיד עליהם מקנה. אבל אותם שאין לו, איך ישתעבד נכסיו שיקנה אחריכם? זאת אומרת, תוספות שאלו, הרי הוא לא יכול להתחייב בנכסים שיקנה אחר כך, כי עכשיו אין לו שום דבר. משמע שאם היה לו עכשיו משהו, הוא היה כן יכול להקנות. זה מאוד קשה מסברה, מה הקשר? בגלל שיש לך עכשיו קצת, אתה יכול, מה זה נוגע לשעיבוד נכסים שיהיו לך אחר כך? דבר, ובאמת הראש, כששואל את השאלה, הוא שאל את זה בצורה אחרת. הראש לא אמר שאם יש לי קצת נכסים אני יכול, אלא הראש שאל את זה בצורה אחרת. הוא אמר, שאלו את רבינו אליהו, איך יכול האדם לשעבד לו עצמו על מאה מנה, כיוון שאין לו עכשיו, אין לו בכלל, וגם אינו מחויב בהם. בשלומה, כשהוא מחויב ממון, יכול לשעבד לו, הועיל בגופו מחויב. ואף על גב דעין מקנה הדבר שלו בעולם, אדם משעבד דבר שלו בעולם, הועיל וכתב דעתי דנה למקנה. וגם אם היו לו נכסים היה יכול לשעבד לחוב זה שחייב לאחר כך, אבל זה שאין לו נכסים, אין לו בכלל, וגם אין משעבד עצמו לחוב זה שהתחייב מיד, הנה ההבדל, אלא כשתתלמן או תתגרש, איך יכול, ומתנית עם דאחה וכו' וכו'. שימו לב, שני הבדלים בין תוספות לראש. הבדל אחד, תוספות שאלו איך הוא יכול לשעבד נכסים של אחר כך, הרי אין לו פה שום דבר. משמע שאם היה לו פה עכשיו משהו, היה יכול לשעבד דברים של אחר כך. מה הקשר? הראש שאל את השאלה, הראש שאל ככה, אחרת לגמרי. הוא אומר, עכשיו הוא לא משעבד, וגם גופו לא משתעבד, בגלל שחיוב כתובה לא חל עכשיו, עד מתי זה שתתעלמן. אז ההבדל הוא בקושייה, והסברה של תוספות לא מובנת, ועל זה אומר עומד הקובץ שיעורים במקור מספר 2. דבר נוסף, אבל הראש לא קיבל את התשובה השנייה. מה שתוספות תרצו שני תירוצים, אחד שיבוד גוף ואחד שיבוד, והתשובה השנייה שיש פה הודעה, על הודעה כותב הראש, תראו בסוף מקור מספר 1, ואומר רבינו תם, דהיינו תם הדאויל, הוא מודה שיש לו הודעת בעדים כמאה עדים דמי, ונראה לי שאין תם זה מספיק לנכסים הידועים שלא היו לו באותה שעה. הראש אומר, הודעת בעדים לא יעזור אם אתה יודע שלא היו לו באותה שעה הנכסים האלה, אלא רק לנכסים שהיה עכשיו. למה? הראש הרי לא חולק על הדין שאדם יכול לכתוב, הקניתי לו בחצרו, בחצרי. מה צריך שיהיה לו? מה נקודת המחלוקת? אני רוצה רק להעיר שלפני כן, שני התירוצים, לא רק שהם חולקים בתפיסה, ברעיון, יש גם נפקמינה לדין הפשוטה מאוד. כנראה לפי התשובה הראשונה הוא צריך להשתמש בלשון אני מתחייב, לפי התשובה השנייה הוא צריך להשתמש בלשון אני מודה, אלא אם כן נגיד שכשבן אדם אומר אני מתחייב הוא בעצם מודה. אבל בוא נגיד ככה, לפי התשובה הראשונה אם הוא יגיד אני מודה לא יעזור, הוא צריך להשתמש בלשון אני מתחייב, והראש משמע ממנו שלשון אני מודה לא יעזור. במה נחלקו? שאלה שלישית, או נקודה שלישית שאני צריך לטפל, תכף אני אסכם את השאלות. נקודה שלישית, אם אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, איך באמת אדם יכול לשעבד דבר שלא בא לעולם? מה ההבדל בין קניין לשיעבוד? והרי אני רוצה להסביר, כשאדם משעבד, מה זה שיעבוד? שיעבוד נכסים. שיעבוד נכסים זה אומר שיכולים אחר כך לבוא ולטרוף מלקוחות. שימו לב לסיפור, שימו לב, הבעל החתן התחייב כשהוא היה דלפון, אני ואביון מגוז לו, לא היה לו שום דבר, כן? הוא היה דלפון גמור, הוא התחייב, אחרי 10 שנים הוא זכה וכבר הצליח לקנות שדה. אחרי 15 שנים הוא מכר את השדה ללקוח. ואחרי 20 שנה הוא נפטר ואשתו אלמנה, והיא הולכת וגובה עכשיו מהשדה הזאת שהוא קנה אותה, כן? רק אחרי שנים מהחתונה, ומחר אותה, והאישה טורפת מהלקוחות. למה? בגלל שהוא שיאבד. איך כל זה, איך אפשר להבין? אם אין אדם מקנה דבר שלו בעולם, הוא לא יכול למכור, אז איך הוא יכול לשעבד? מה ההבדל בין שיבוד? בקיצור, אנחנו טיפלנו בשלושה נושאים, שכל אחד יש שאלות משנה. שאלה ראשונה, תוספות בהתחלה מבינים שחתן שאין לו לא יכול להתחייב. ופתאום הם מבינים משני מהלכים שכן יכולים, או מדין שיבוד גוף, או מדין הודעה. מה השתנה בין השאלה לתשובה, ומה המחלוקת בין שני התירוצים? למה תירוץ אחד לא מקבל את התירוץ השני? שאלה, נקודה שנייה זה בראש. הראש רואים שהוא מלכתחילה שאל את השאלה האחרת ושלל את התשובה השנייה. את הראש לא העסיק את הדבר, אם יש לי קצת אני יכול להתחייב גם לדברים שאחר כך. לא ככה הוא שאל את השאלה. אלא הוא אמר, אם אדם בכתובה היה מתחייב ברגע זה, אז לא אכפת לי שגם יקנה נכסים. אבל כמה שהוא לא מתחייב ברגע הזה, איך הוא יכול להתחייב? זה מה שהפריע לו. ועל זה הוא ענה את אותה תשובה. אבל השאלה הייתה אחרת. גם רואים שהראש שלל את התשובה השנייה. הודעה הוא סובר, לא יעזור לנכסים של אחר כך. מה נקודת המחלוקת? זה נקודה שנייה שאנחנו מטפלים בה. נקודה שלישית, אם אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, מה הכוח המיוחד של שיבוד, שאדם משעבד דבר שלא בא לעולם, עד כדי כך, כן? שמה שהחתן הבטיח לאשתו, זה משתעבד לאשתו כשהוא יקנה, אפילו כשזה לא היה עכשיו, ואשתו תטרוף מלקוחות. כדי להתחיל לקבל פה תשובה, יש שני מילים שצריכים לזכור, וזה המפתח להכל. שיבוד גוף ושיבוד נכסים. אלה מילות המפתח להבנת הסוגיה. כדי לחדד את הדבר, אני, תראו במקור 4. יש רבינו תם נפלא מאוד, שהוא מופיע בדפי עריף, זה דף נ"ד עמוד ב' בדפי, מ"ד עמוד ב' בדפי עריף אצלנו. שימו לב, אני לא צריכים להיכנס לכל הנושא. מוכר שטר חוב לחברו, וחזר ומחלו מחול. מה הסיבה? מה הסיפור? יש שטר, ראובן חייב לשמעון $1,000. אז שמעון מחזיק שטר שכתוב בו שראובן חייב לו $1,000. זה מה שכתוב בשטר. שמעון מוכר את השטר חוב הזה ללוי. עכשיו לוי מחזיק את השטר חוב הזה. הוא שילם על זה כסף. אומרת הגמרא ששמעון יכול למחול את החוב הזה לרובן, ועכשיו לוי נשאר עם נייר. שמעון יצטרך לפצות אותו, אבל שמעון יכול למחול. איך הוא יכול למחול? אז יש שרצו לומר שמחירת שטרות זה רק דרבנן, ולכן יכול למחול. רבינו תן סובר שמחירת שטרות היא דאורייתא, ואף על פי כן שמעון יכול למחול. אומר רבינו תם יסוד עצום, כל בחור ישיבה צריך לדעת את הרבינו תם הזה, תראו מה קורה 4. לפי ששני שיבודים יש לו למעל ועל הלויבה, שיבוד גופו של לויבה שהוא מחויב לפרוע והוא עיקר השיבוד, ושיבודים נכסיו, על נכסיו אם לא יפרע מדין ערב, כדי אמרינה נכסוי דבר איניש אינון עריבים בית. אדם לווה, הוא נהיה משועבד שיבוד הגוף. הוא עכשיו מחויב לפרוע את הכסף. הוא אחראי. מהגורן או מהיקב. אני הייתי ממשיל אותו אולי, הוא כמו מכונה שעושה דולרים. אתה קיבלת כסף, אתה עכשיו צריך להיות מכונה. אין לך שום דבר, אבל תהיה מכונה, וכמובן בהסכמת הממשלה, לא להדפיס שם, כן, לא לזייף שטרות, אבל אתה צריך להיות בגוף שלך מכונה שעושה כסף. תעשה איך שתרצה, אתה משועבד להחזיר את הכסף הזה. מה? עבד לא יבה. אבל עבד לא יבה לא, שאתה צריך להיות, אתה לא תצא מהעבדות עד שתחזיר לו. העבדות היא למלא את החיסרון הזה של אביתה. והשיבוד גוף מביא בעקבותיו שיבוד נכסים. אבל הנכסים הם רק כמו הרעיבים. הם לא החייבים. החייב זה האדם בעצמו. והנכסים אומרים, אתה לא תשלם, אני אלך לנכסים שלך ואגבה ממך. כן? לכן גם טורפים. אבל אין שיבוד נכסים בלא שיבוד גוף. וברגע אומר על זה רבינו תם, שאדם מוכר שטר חוב לחברו, עוד פעם מה הסיפור? ראובן לבא משימון. שימון מחזיק שטר חוב שכתוב בו, שמה? שרובן חייב לו $1,000. שרובן חייב לו $1,000. ושימון הולך ואת השטר הזה מוכר ללוי. ואחרי שהוא מוכר ללוי, הוא מוכל, עושה מחילה לרובן. אז התשובה היא שכששימון מחר ללוי, האם עכשיו ראובן חייב את הכסף ללוי? לא. לראובן, השיבוד הגוף של ראובן, זה רק עבד לא יבה לאיש מלווה, זה למי שילבה לו. הוא עם שיבוד הגוף ומשועבד רק לשימון. הוא קיבל מלוי, לוי קיבל משימון את השיבוד נכסים. אבל השיבוד גוף עובר דרך שימון. וברגע ששימון יצא מהתמונה, כי הוא מחל, אז אין שיבוד גוף. כשאין שיבוד גוף, אין שיבוד נכסים. כשאין לוי, אין ערב. לא, אין ערבות. שימו לב, עוד פעם נקרא את זה. לפי ששני שיבודים יש לו למל ועל הלויבה, שיבוד גופו של לווה שהוא מחויב לפרוע והוא עיקר השיבוד, ושיבוד על נכסיו אם הוא לא יפרע מדין ערב, כדאמרינה נכסוי דבר איניש אינון ערבים בי. ושיבוד הגוף שיש למל ועל הלויבה לאו בר מחירה הוא, הילקח אינו נמכר אלא שיבוד נכסים בלבד, ואף על פי שאינו נמכר לא פקע, אבל כי חזר ומחלו פקע שיבוד הגוף, וממילא פקע שיבוד נכסים שאינו אלא מדין ערב. שימו לב, אני צריך מהר"ן הזה רק דבר אחד, ששיבוד נכסים חייב לבוא בעצם דרך שיבוד גוף, או ששיבוד גוף בזכותו יש שיבוד נכסים. אי אפשר להגיד חייב, כי תכף נראה אפשר מקרים בלא זה. אבל אין שיבוד נכסים שמחלו על שיבוד הגוף. נחזור עכשיו לענייננו, לתוספות שלנו. שימו לב. תוספות שואלים שאלה כזאת. ואני מוסיף כאן נקודה של הבהרה בתוספות, אחר כך נעשה נקודה על הבהרה בראש. תוספות אומרים, לא ברגיל, אין לי שום בעיה שהוא משעבד נכסים שעתיד לקנות. למה? כי לא ברגיל הוא משתעבד שיבוד גוף. יש סיבה מחייבת, יש הלוואה, הוא לבא כסף, אז הוא נהיה משועבד שיבוד הגוף. אחרי שהוא נהיה משועבד שיבוד הגוף, אז הוא משועבד גם שיבוד נכסים, גם על נכסים דעתיד למקנה. למה? זה לא איזשהו חידוש מיוחד של נכסים דעתיד למקנה, אלא זה חלק משיבוד הגוף שלו. פירוש הדבר, אתה מכונה מייצרת כסף. אז ניקח דוגמה, כשהלווה לבא לא היה לו גרוש להחזיר, והוא לא היה לו שום שדה. חצי שנה אחרי שהייתה הלוואה, הוא קנה שדה. ביום שהוא קנה את השדה, השדה הזאת השתעבדה. עוד לפני שהוא מכר אותה ללוקח, המחירה של הלוקח הייתה כבר שיבוד חלה. זה למה? כי שיבוד הגוף שלך גורם לשיבוד נכסים. אז הדעתיד אנה למקנה זה חלק משיבוד הגוף, כי לא יש שיבוד גוף. אבל היה קשה לתוספות, החתן לא חייב מצד עצמו, הוא מתחייב. ברגע שאין שיבוד גוף, כי תוספות בקושייה חשבו שאם אין חיוב לא יכולים להשתאבד שיבוד הגוף. זה הדבר שמשתנה בין השאלה לתשובה. בשאלה תוספות ידעו שיש שיבוד גוף מביא שיבוד נכסים, רק תוספות חשבו שבשביל שיש שיבוד גוף צריך סיבה מחייבת. אבל החתן חייב את עצמו. אם חייב את עצמו הוא לא חייב, אין שיבוד גוף, ממילא לא יש שיבוד נכסים, לא שייך על דעתיד הלאה למקנה. אם יש עכשיו נכסים, אז הוא משעבד ישירות את הנכסים, הוא מקנה לו. אבל לתת נכסים עתידיים זה רק מצד שיבוד גוף. מבינים תוספות שלשיבוד גוף צריך סיבה מחייבת, כמו לויבה. עכשיו מביאים תוספות הוכחה יפה, ממתנה שומר חינם להיות כשומר שכר. בוא אני אוכיח לך שאדם יכול להיות שמשעבד את עצמו שיבוד גוף אפילו שהוא לא חייב. מה זה חייב אותך להיות שומר שכר? או שואל, אתה שומר חינם? כן.
היה מצב שיש שיבוד נכסים,
נכון? לא, כן. כשאני מקנה לך דבר, כן, אז אני לא צריך להשתעבד בדבר. אני יוצר ישירות את החיוב, את הקניין. תוספות סברו, כן? תוספות סברו, בשביל נכסים שיש פה, אם יש פה נכסים, אז אני מקנה אותם. איך זה מועיל לנכסים השעתיד, אני אדבר על זה, כן? אבל הנכסים שיש עכשיו. הראש, גם הוא היה לו את השאלה, אבל השאלה קצת אחרת. הראש הפריע לו, לא כמו שתוספות אומרים שאי אפשר לשעבד שיבוד גוף אם אתה לא חייב, אלא אתה לא יכול להשתעבד שיבוד גוף אם אתה לא חייב היום. לא יבוא מתחייב היום, אבל פה אתה תהיה חייב לעוד 10 שנים, רק שתתלמן או תתגרש או משהו, אולי בכלל לא. אומרים התוספות, בוא אני אוכיח לך, ממתנה שומר חינם להיות כשומר שכר. מה כתוב שם? הרי כששומר חינם מתנה להיות כשומר שכר, זה בטוח שהוא יהיה חייב. אם לא יקרה אונס הוא לא יהיה חייב. נחזור על הנקודה. ברגע שיסדנו שיש שיבוד גוף, שכתוצאה ממנו יש שיבוד נכסים, נבין את השאלה ואת התשובה. תוספות אמרו בלויבה, אני מבין שיש שיבוד גוף, בגלל שהוא לויבה, הוא חייב כסף. ברגע שיש שיבוד גוף, יש שיבוד נכסים, גם הנכסים עתידיים. אבל חתן, אין שיבוד גוף. למה אין שיבוד גוף? פה, תוספות אמר דבר אחד, והראש אמר דבר אחד. תוספות אמרו, אין שיבוד גוף, כי אין סיבה מחייבת. הראש אמר, כי הרי רק הוא חייב את עצמו. הראש אמר, אין שיבוד גוף, בגלל שהוא לא מתחייב ברגע זה. מביאים תוספות והראש ראיה מצוינת שיכול להיות שיבוד גוף, כי שומר חינם, הוא בעצם שומר חינם, אבל הוא הסכים להיות שומר שכר, הוא הסכים להיות שואל. אז תוספות אומרים, הנה לפנינו דוגמה של מה? של מי שלא חייב ומתחייב. הראש אומר, הנה לפנינו דוגמה של מי שלא חייב עכשיו אלא רק לעתיד. מצוין. עכשיו באה התשובה השנייה שהראש לא מקבל אותה והתוספות מקבלים אותה. והתוספות, התירוץ השני, שימו לב, כדי לחדד את השאלה, בואו נקרא את הקובץ שיעורים שהוא שואל. דיבור המתחיל, אף על פי, כיוון דה לא נתחייב, היינו דה בעת שאין לו נכסים לא חל החיוב כלל, גם על גופו, וכן סבירה לו לפי האמת בתירוצם האחרון. וטעם דבר זה לא נתפרש בדבריהם. ונראה דה סבירה לו בקאי גב נאה וקניין דברים, כיוון דה בשעת הקניין לא נשתאבד שום דבר מפני ההתחייבות. ואז הוא אומר שזה לא ממש מקיים מלשונם. אני רוצה להסביר את היסוד ככה. תוספות בתירוץ השני, וזה קשור להערה של הרב פיילוט, אומר, יש לי מסלול שאדם יכול לשעבד נכסים של אחר כך גם בלי שיבוד הגוף. זה הנקודה המרכזית שתוספות בתירוץ השני חולק על תירוץ הראשון. איך יכול להיות דבר כזה? אז תוספות כבר בקושייה אמרו, אם יש לו קצת, אז הוא יכול לשעבד נכסים של אחר כך. אם אין לו בכלל, הוא לא יכול לשעבד. מה הקשר? התשובה היא, רב אלחונון רצה להגיד שהבעיה לשעבד נכסים עתידיים זה בגלל שזה קניין דברים. אבל ברגע שאני זה תופס על משהו, זה כבר לא קניין דברים. אבל הוא אומר שזה לא משמע כך בלשון התוספות. אני רוצה לומר פירוש הרבה יותר פשוט, אם כי הנודע ביהודה חלק על הדבר הזה מכל וכל. חקירה, פעם נתנו הזה כשנתנו שיעור על מקנה דבר שלא בא לעולם. למה אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם? האם אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם בגלל שאין לה קניין על מה לחול? או אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם בגלל שאין גמירו דעת? אגב, יש אור החיים הקדוש שמדבר על זה בפרשת תולדות, על מה שהרי עשיו מכר ליעקב את הבכורה, זה לכאורה הדבר שלא בא לעולם, והאם בגלל זה יש שישבה לו, ואז ההסבר הוא שזה תלוי בחקירה אם זה מדין גמירו דעת. הנודע ביהודה עושה לא מוכן לקבל את הדבר שמישהו שלח אליו ואומר לו, תודה על החדשות, תודה על החדשות שהשמעת לי, אבל אני לא מקבל על זה. כן? במקור שלוש, הוא אומר, ואני אומר בשורות האחרונות, הפריון נמטלי, זאת אומרת כאילו שכוח, שישמענו חדשות אשר לא שמענו מעולם, לחלק בדבר שלא בא לעולם בין סמך דעתי או לא. הוא מאיר לו שם ככה, לא זו הדרך ולא זו העיר. אני אומר, יש לחקירה הזאת על מה לסמוך. עכשיו תשימו לב, אם אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, זה בגלל מה? בגלל שאין לה קניין על מה לחול, אז באמת אין מקום לחלק בין אם יש לו קצת, לא אין לו. אדם לא יכול לשעבד דבר שלא בא לעולם, אלא על ידי שיבוד גוף, כמו שהסברנו. אבל אם הסיבה שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, זה בגלל שלא שם חדתי, אם יש עכשיו כבר נכסים, יתברר שאתה רציני, ולכן יחול גם על נכסים שיבואו אחר כך. אז התוספות כששאלו את השאלה, הם שאלו ככה, שיבוד גוף אין פה, בגלל שהוא לא חייב, הוא רק מחייב את עצמו. שיבוד נכסים, אם אין לו בכלל, אז אין שיבוד נכסים. התשובה הראשונה אומרת, יש שיבוד גוף כי אדם יכול לחייב. התשובה השנייה אומרת, כמו שאם היה לו קצת, אז היה יכול לשעבד נכסיו על דברים שקנה, שהרב פיילוט שאל, מה פתאום, איך יכולים לעשות דבר כזה בשיבוד נכסים לבד? התשובה היא, כיוון שחל הקניין או השיבוד על קצת, חל על הרבה, כי עכשיו אין את החיסרון של דבר שלא בא לעולם, שזה בגלל שלא שם חדעתי, שם חדעתי. עכשיו אפשר להבין במה נחלקו תוספות והראש. התוספות אומרים שעל ידי שהחתן, הדלפון הזה, אומר, אני מודה שיש לי כסף, אז הוא שיבד נכסים עכשיו. על ידי שהוא שיבד נכסים עכשיו, הוא יכול לשעבד גם נכסים שיבואו אחר כך. כי כיוון שעל קצת חל, חל על הרבה. אבל הראש שלא קיבל את כל התפיסה הזאת. לראש אין שני מסלולים. הראש גם לא הציג את השאלה. הראש שאל את השאלה כזאת. אם יש לו, אז הוא מקנה את מה שיש לו. אם אין לו, צריך שיבוד גוף, אין שיבוד גוף. מתרץ הראש, יש שיבוד גוף, גם על דבר עתידי כמו מתנה שומר חינם. אבל הראש, המסלול השני, התשובה השנייה, סגורה בפניו של הראש. למה? כי לפי הראש, להקנות קניין נכסים, כן? זה רק מועיל לנכסים שיש. מה יעזור נכסים שיש על נכסים שיהיו בעתיד? לכן הראש אומר, התשובה השנייה, מה זה יעזור? כמו שהראש אומר, ונראה לי שאין טעם זה מספיק לנכסים הידועים שלא היו לו באותה שעה. לכן הראשון עיקר. אבל תוספות שסוברים, שיכול להיות שיבוד נכסים על נכסים עתידיים, גם בלי שיבוד הגוף, איך? על ידי שחל השיבוד על קצת נכסים, יכול לחול על הכל, ומה הסברה בזה? שאל רבל חונון, ורבל חונון ניסה להגיד שזה בגלל שזה לא קניין דברים, אבל הוא מקשה על זה וגם לא משמע. אבל אנחנו אומרים שכל הסיבה שעל דבר שעתידי לא חל, כי זה דבר שלא בא לעולם ולא שם חדעתי, אבל בקיאי גם שחל על קצת שם חדעתי, אז זה חל על הכל. לכן מה קורה בהודעה? על ידי ההודעה הוא מודה וחל קניין על קצת שיש עכשיו, ממילא זה יחול על כל מה שיש. פילי פלאות, אני אעשה פה סיכום קצר. גם ההודעה היא שקרית. אז איך אדם, רגע, איך אדם אומר, הקניתי לו 400 בחצרי, כן, איך חל קניין אגב, כן? אז התשובה היא, שבגלל שיש הודעת בעל דין, אני אומר שיש 400 בחצרו שמוקנות, וזה לא קשה. על זה גם הראש לא חולק. רק הראש אומר, בסדר, זה יעזור לך אולי לעכשיו, אבל מה זה יעזור לך לחפצים העתידיים? אני עוד תכף מדבר על העניין השקרי הזה. אני רוצה לעשות סיכום, סכמה של מה שלמדנו. שימו לב, תוספות שאלו שאלה איך חתן מתחייב, ותוספות מצאו שני מסלולים. מסלול אחד שהוא משתאבד שיבוד הגוף, ומסלול שני שהוא משתאבד שיבוד נכסים. הראש שאל את השאלה האחרת, וגם בתירוץ שלו הוא תירץ רק את התירוץ של שיבוד גוף ולא שיבוד נכסים. כדי לעשות סדר בעניין הזה, אמרנו שככה, בלווה רגיל, כמו הרן הנפלא הזה על מוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו, לווה רגיל יש שיבוד גוף כי יש סיבה מחייבת, ושיבוד הגוף יוצר שיבוד נכסים גם על נכסים שהוא עתיד לקנות. למה? כי האדם, אמרנו, כמו המכונה שצריכה לעשות כסף. אז ברגע שהאדם הזה קנה, אז אני אומר, חלק מהמחויבות שלך, אפילו שעכשיו רק קנית, אותם נכסים באותו רגע השתאבדו. זה היה פשוט התוספות שאני מוכן לקבל. רק תוספות אמרו, אבל בשביל שיבוד גוף צריך סיבה מחייבת. פה החתן לא היה חייב, הוא חייב את עצמו. אז אין שיבוד גוף. ושיבוד נכסים על דבר שלא בא לעולם, יכול להיות שיבוד נכסים רק אם הוא חל על קצת. ואת הסברה הסברנו, כי לפי תוספות החיסרון הוא של גמירות דעת. אז אם יש קצת, יש גמירות דעת, אבל אם אין בכלל אין גמירות דעת, שואלים תוספות החתן, אין שום דבר. מתרצים תוספות תירוץ ראשון על דרך שיבוד גוף, ותירוץ שני על דרך שיבוד נכסים. התשובה הראשונה אומרת, מה אתה חושב ששיבוד גוף יכול להיות רק אם האדם חייב, לא במחייב את עצמו, לא נכון, הנה מתנה שומר חינם, להיות כשומר שכר, הוא לא היה חייב, הוא חייב את עצמו. תשובה השנייה אומרת, מה אתה חושב שלחתן אין? יש לחתן קצת על ידי הודעת בעל דין, ומדין הקצת הזה משתאבדים הכל, כי עכשיו כבר זה לא חיסרון של דבר שלא בא לעולם. הראש אומר, אני לא מכיר את הפטנט הזה. בשבילי, מה שיש לאדם קצת נכסים, יחול שיבוד נכסים על הרבה, את זה הראש לא שומע את זה, הוא גם אפילו לא שם את זה בשאלה, לכן השאלה של הראש שונה מהשאלה של תוספות. אלא כל השאלה של הראש היא, שיבוד גוף אין, וגם את זה אחרת, כי זה לדבר עתידי, רק כשתתלמד. שיבוד גוף יכול להיות רק באותו רגע. אומר הראש, לא נכון. הנה, שיבוד גוף יכול להיות גם על דבר עתידי. אבל הזה שהפטנט של תוסות, שאם יש לו קצת נכסים, יהיה הרבה, זה ראש לא מקבל את זה, לכן לא יעזור ההודעה. לפי זה, המחלוקת בין הראש לתוספו, זה האם יכול להיות שיבוד נכסים על נכסים עתידיים, בזכות שיש לו נכסים קצת. זה המחלוקת בתירוץ השני. אבל היה אפשר לומר שהמחלוקת בין התירוצים, וזה נוגע לשאלה של דוד עכשיו שאל. שימו לב. כל ילד יודע, ומי שלא יודע את זה הוא אפילו לא ילד, שהודעת בעל דין כמאה עדים דמי. ואין על זה שאלה בעולם. יש חקירה יפה שגם זה כל ילד יודע, הקצות בסימן למדלת, האם זה מדין נאמנות או התחייבות. אבל זה מה פירוש שאנחנו מדברים? אנחנו מדברים על זה שבן אדם שאני אומר לך, כן, ביל גייטס יבוא לאיזה מישהו דלפון, ואומר לו לביל גייטס, אני חייב לך כי הלוות לי מיליון דולר. כן, אז אנחנו יודעים שלמסכן הזה אין מיליון דולר, ולביל גייטס יש, וביל גייטס לא צריך הלוואה של מיליון דולר. אבל ברגע שביל גייטס אומר שהוא חייב מיליון דולר, הוא נהיה חייב כי הודעת בעדים כמאה עדים דמי. ועל זה נחלקו, האם זה בגלל שאני מאמין לו או בגלל שהוא מתחייב. זה לא ישנה לנו. אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרת. האם הודעת בעדים יוצרת קניין? פירוש הדבר, שימו לב. יש יהודי באמריקה שנזכר שהוא לא מכר את החמץ שלו לגוי. החמץ שלו נמצא בארץ ישראל, ועוד רגע נכנס פסח בארץ ישראל. והוא לא יכול לעשות שום קניין, ולא חצר ולא כסף, אז הזמן עובד. הוא אפילו אין פה גוי, הצרה הכי גדולה. הוא גר בשכונה יהודית שאין שם גוי. הוא גר בבורו פארק, לא מצא שום גוי. אי אפשר. הוא צריך למכור את החמץ, הוא לא יכול. יש הרבה שאלות במחירת חמץ. אני רוצה לשאול אתכם, תגידו לי רבותיי דיינים מומחים, האם יש לו פטנט פשוט שהוא ייקח שני יהודים ויגיד, אני מודה לכם, מודה בפניכם, שהחמץ שיש לי, הקניתי אותו לגוי, או הוא שייך לגוי, מכרתי אותו לגוי, וכל החמץ הזה הוא לגוי. מה השאלה? השאלה היא, תשמעו איזה שאלה יפה, האם הודעת בעל דין היא רק גורמת לחייב אותך? דהיינו, עכשיו הגוי הזה, או אם זה יהיה יהודי, כי היה גם נה, יכול, אתה הודעת כמאה עדים דמי, בוא תיתן כסף. אתה ביל גייטס הודעת, אז אפילו שאנחנו יודעים שזה לא אמת, אבל אני יכול, יש לי סיבה לתבוע אותך. או השאלה היא, האם הודעת בעל דין יצרה באותו רגע קניין גם? אז במחלוקת הזאת, נחלקו קצות והרבה אחרונים. הקצות משתמש, והוא אוהב את הדבר הזה, בכמה מקומות, הוא אומר שקניין הודיתה לא גרע מכל הקניינים שבעולם, ואולי הוא יותר טוב מכולם. שימו לב. תראו, אני מדלג, אחרי זה נחזור. מקור 8. וכאשר שמתי ליבי בזה, דהיינו מה, הוא מנסה למצוא פתרונות ליהודי שיש לו חמץ ולא מצליח למכור, מצאתי קניין הודיתה, דהיינו שיכתוב חתימת ידי תעיד עליי איך שמחרתי את כל החמץ לפלוני באופן המועיל. וכיוון שמודה שמחר באופן המועיל, קנה האקום בהודיתה זאת, ומשום דהודיתה וקניין, אף על פי ששניהם יודעים שאינו כן, אתה שומע דוד, זה יוצר קניין, ולפי שלא ביערו בו האחרונים ביעור רחב בקניין הודיתה, לכן צריך אני להאריך קצת, ולעניות דעתי קניין שלם הוא ולא נופל הוא מכל הקניינים, הן לעניין ממון, הן לעניין איסור. ואף על פי דקמי שמי הגליה שאין הדבר כן, כיוון דעה וקניין הרי לא נקנה לו בהודיתה. האם רבינה, מגדולי האחרונים, היה בסוף ימיו בירושלים, רב מאיר אוירבך, הוא לא משפחה של רב שלמה זמן, אבל היה מגדולי ירושלים, הוא אומר במקור 9, ובעניין קניין הודיתה, אם כן.
אם הוא אדם פחות אכבד, הוא יכול גם לבנות את זה לשכן היהודי שלו?
אדם לא יכול לקנות.
כן, לא, בגלל שזה לא זכין, אה? זה לא זכין, זה חוב. אם הוא לא רוצה, אה? לחייב אותו? הוא לא יכול לחייב אותו. לא, בגלל שכאן קניין עיר, אתה יכול להקנות לו מדין זכין, אני יכול, אבל פה זה נהפך לו לחובה. אה? אני, אז אתה יודע מה, אתה צודק שזה לא זכין, אתה צודק, אבל הפירוש הדבר הוא, אני לא יכול להקנות למישהו בעל כורחו, כן? אני לא יכול להקנות בעל כורחו, הגוי מסתום ירצה את זה, אבל היהודי, לעשות, הנה, זו התשובה, קניין בעל כורחו לא יכול.
למה לגוי זה עובד?
בגלל שזה לא בעל כורחו, מה, בגלל שזה חמץ הגוי לא ירצה? אה? הוא לא, מה, הוא לא צריך לדעת. אה? הוא לא צריך לדעת. הוא צריך לא להתנגד, אבל הוא לא צריך לדעת.
ואם אחר כך הוא יתנגד, כשהוא ידע?
הסיפור, אם הוא יתנגד, אז הוא אולי יחזור, אולי הוא באמת יכשיל, הוא נגיד שזה מכאן הוא לאבא, כן? ועכשיו היהודי לא זוכה. על כל פנים, האם רבינה חולק על זה ואומר, ובעניין קניין הודאיתא, אם כי ראיתי בקצות החושן, דמעלם כוח קניין הודאיתא, והעריך לבאר קניינו, שהוא כמו שאר קניינים ממש, ואחריו בנתיבות, גם הוא, העלה דקיודית אהב וקניין גמור, וכדעת תוספות, אהב וקניין מהתורה, ובעוני, אחרי עיינתי בדבר הפוסקים, ובעלי התוספות או התשובות, ראיתי שרוב הפוסקים ממש רובה דמינקר, סבירה לידי רק מטעם הודעת בעל דינו, ומחזקינן הודעתו יותר ממאה עדים דמכבר היה שלו. אני מאמין לך שזה אמת, ולכן עכשיו אתה תצטרך לנהוג על פי האמת הזאת. אבל זה לא יעזור לגבי איסור, ויש לי להראות טובה בדברי הקצות החושן, ואליו לעניין איסור מכירת חמץ וכדומה מיליין קונה נרדיתה. אמרתי לבאר כפי עניות דעתי, הדלה שלא כן הוא. כיוון שהגענו לאשתא, שימו לב, עשינו חקירה. לא החקירה האם הודעת בעל דין זה הודעה או התחייבות, אלא נאמנות או התחייבות. אלא אמרנו, כשאדם מודה למישהו, האם, אני מודה שהשדה היא שלך, האם באותו רגע נוצר קניין או לא? אז הקצות אומר, והאם רבינה נפקמינה עצומה, האם זה יעבוד לגבי איסורים? כי אם זה רק נאמנות שאפשר לתבוע אותי בבית דין על הדבר הזה, אבל זה לא יוצר קניין. אז האם קצות אומר שכן, האם רבינה אומר שלא?
מה הודעת בעל דין מועילה? לזה שאנחנו חושבים שיש לו נכסים, או לזה שעכשיו הוא אומר...
אתה מדבר על חתן? אתה מדבר? מצויה. אשתא דעתינו לאחי, נראה לומר שמחלוקת התוספות והראש בתירוץ השניים לקבל אותו או לא לקבל אותו, גם היא תלויה בחקירה הזאת. גם התוספות וגם הראש, שניהם עודים. בתירוץ הראשון אמרנו שהראש חולק מכל וכל. הראש אומר, אני לא מכיר שיבוד נכסים על נכסים עתידיים, רק דרך שיבוד גוף. אבל אני לא מכיר שבזכות שהשתעבדו לך נכסים קצת, השתעבדו העתיד. זה הסברנו בהתחלה. עכשיו אנחנו אומרים, גם הראש וגם התוספות מודים שיכול להיות שיבוד נכסים, אבל העיקר שקצת השתעבד. אבל בזכות שקצת השתעבד, אפשר לשעבד גם את העתיד. כמו שהסברנו, שכולם מודים לסברה, שזה כבר לא יהיה דבר שלא בא לעולם, בגלל שיש סמך דעתה. אלא השאלה היא, האם הוא מצליח להקנות לו נכסים קצת, או לא? תוספות סוברים כמו הקצות, שהודעת בעל דין, זה קניין, לכן הצליח להקנות לו קצת, ושוב חוזר החשבון, שכשמקנה לו קצת, יכול לשעבד לו את ההמשך. את הקצת הזה הוא יוצר קניין. לעומת זאת הראש אומר לא, גם הקצת הזאת הוא לא הצליח להקנות לו. למה? בגלל שזה רק...
אבל אתה תדבר על משהו מהותי, פה אין לו כלום.
אתה
תדבר על חמץ, פה אין לו כלום. מה הוא מקנה?
מה יותר מהותי להיות לדעת, כן, שאתה לא הקנית לו? אתה כותב שם, אתה אומר, אני הקניתי לגוי הזה. כל אחד יודע שלא עשית שום מעשה קניין.
אבל אני יודע שיש חמץ, אני יודע מה קונים, וזה מה שקונים עכשיו.
לא! מה גרוע, מה ההבדל בין אם אין לך נכסים, או אם לא עשית קניין?
אז אתה אומר,
לא, אז אני אומר, הרי הראש גם זה לא חלק, שאל אותך קניין אגב. ששיהיה קניין אגב, אתה צריך להקנות אגב דלת אמות שיש לך. כן? אין לך שום דלת אמות. איך זה חל? התשובה היא, אם בארבע אמות האלה אני מקנה ואני מתחייב בדבר הזה, כן? אז לא רק שהם יוצאים משמיים או משהו כזה, אתה מתחייב להקנות, אתה נותן בהם, אז יוצא שיש נכסים שהוקנו באותו רגע. כל זה חודש בקניין אודיטה. אחרי שיש לי נכסים שאתה הקנית, בעצם מה אתה שואל עליי יותר מאשר תשאל על דלת אמות קניין אגב, דלת אמות שיש לי בחצרי? מצוין. אבל כיוון שנפל עוזר, נפל עזור, כן? אם אין דלת אמות שאפשר לקנות גבן, אז אין את הגבן, כן? אלא על כוחר, שעל ידי הודעה, כן? אז אני יודע שיש 400. מה? לא, אבל... לא, לא, אני שואל... לא, אבל לא באת להקנות לו את ה-400. לא באת להקנות את ה-400, אלא בזכות דלת אמות אתה יכול להקנות את הנכסים. כן.
אז באמת, דלת אמות לא היו בו. אבל
הקניין אגב, לא, אז אתה לא צריך אגב. זה לא הולך ככה, אתה מקנה לו. לא, לא, אם יהיה חיסרון, מה הדין באדם שיקנה באגב 400 ויהיה לא צבורין או משהו כזה? יהיה חיסרון בקניין אגב. פשיטה שהקניין לא יחול. אני בודק את הדברים בקניין אגב, אני לא בודק את הדברים בקניין אודיטה. האודיטה עושה שדלת האמות קנויים, והגבה מקנה. או שיש דלת אמות שהוא התחייב, והגבה. אז הקצות, אז אני טוען שלדעת התוספות יש דלת אמות עכשיו שהן מוקנות לו. וכיוון שיש דלת אמות שמוקנות לו, יש נכסים שעכשיו הוקנו, אפשר לקנות נכסים אחרים. מה שאין כן לדעת הראש, אין דלת אמות שהוקנו לו, אז גם אי אפשר לנכסים שאחר כך. לכן הוא אומר, לא יעזור אלא לנכסים שיש לו, רק אם יש לו עכשיו.
למה עוד אמור לה? שאנחנו חושבים שיש לו
נכסים,
או לזה שהוא מתחייב לו לתת לו את הנכסים?
מה? ההודעה מועילה לזה שהנכסים שהוא יקנה אחר כך יחולו. איך זה יכול להיות? הרי בשביל זה צריך שהוא יקנה עכשיו נכסים. אז התשובה היא שהוא יקנה עכשיו נכסים. כי הודעת בעל דין. האם הודעת בעל דין היא יוצרת קניין, או היא רק מחייבת? התשובה היא שאם השאלה אם היא יוצרת קניין או רק מחייבת, זה גוף המחלוקת. והנפקמינה פה, האם הנכסים האלה יוקנו כן או לא. אני רק רוצה עוד לסיים שדבר קשור לחקירה, ממש הספקנו רק חצי מהדברים. שימו לב, נחלקו הקצות והנתיבות. אדם שהתחייב על עצמו להקנות דבר שלא בא לעולם, חייב את גופו, האם הוא יוכל לחזור בו קודם שבא הדבר לעולם? זה הבאתי, תראו, ואחר כך תסתכלו, אני רק אגיד לכם בקצרה, במקור 5 ו-6. הקצות אומר, הגה עצמך, חתן התחייב, וכי יכול לחזור בו? והנתיבות אומר, שאם אדם קיבל על עצמו בחיוב לתת למישהו, התחייב גופו, אבל הוא התחייב בדבר שלא בא לעולם, הוא יוכל לחזור בו קודם שהדבר בא לעולם. איי הרי, מה קורה בחתן? אומר הנתיבות, חתן זה לא דבר שלא בא לעולם. החתן התחייב לתת כסף, ובאותו רגע יש כסף. שואל הקצות, מה אם החתן הזה התחייב לתת פירות, דקל? פה נחלקו הקצות והנתיבות. יסוד המחלוקת הוא, האם כאשר אדם מתחייב בגופו כמו החתן, האם זה נשאר חיוב הגוף, וחיוב הגוף הזה מחייב אותו מעכשיו, מכאן ולהבא, כמו שהסברנו, ולכן זה יעזור על נכסים דעתידים. מדין זה שחיוב הגוף מחייב אותך, ככה טוען הקצות, ולכן אי אפשר להפסיק אותו לשום רגע, גם כשיבואו, גם אם זה יהיה דבר שלא בא לעולם, לעומת זאת, הנתיבות לומד שבגלל חיוב הגוף, זה יכול לחול גם על נכסים שלא בא לעולם. אבל לא שאתה מחויב כל הזמן לתת. אני אומר עכשיו ברמז, תראו את זה במחלוקת קצות, זאת אומרת ככה, חתן מפורש בתוספות שהוא מתחייב, אלא לדעת הקצות זה קשור ליסוד שאמרנו, ברגע שיש חיוב גוף, יש שיבוד נכסים, וגם הנכסים בעתיד למי קנה, כי באותו רגע שהוא קנה, שיבוד הגוף שלו חייב אותו לשעבד את הנכסים גם כן, לכן הוא לא יוכל לחזור בו. לפי הנתיבות, הסיבה ששיבוד הגוף חייב, זה לא ששיבוד הגוף מחייב אותך, שברגע שיהיו דברים באים לעולם, כן, תקנה אותם. אלא שיבוד הגוף מכיל חיוב גם על שיבוד נכסים שלא בא לעולם, כי יש שיבוד גוף, אז יש שיבוד נכסים, וזה לא בגדר לגמרי דבר שלא בא לעולם. אבל אם אדם יחזור בו, זה בדיוק כמו הרן. אין שיבוד גוף, אין שיבוד נכסים גם. אז הסיבה שחתן לא יכול לחזור בו לפי הנתיבות, זה רק בגלל זה שהוא משתעבד לתת כסף, שזה הוא יכול, או פירות, אבל אם משתעבד על דבר שלא בא לעולם, פה היא המחלוקת הקצות והנתיבות, והדבר תלוי בשאלה, מה עושה שיבוד הגוף על נכסים שלא באו לעולם. הספקנו רק חלק קטן מההבנה, רק כאן.